בסוף מסכת תענית. לעניין הבדלה, שחל תשעה באב להיות במוצאי שבת. כתוב הרם, בקיילן בקיימלן, בשלו יבדיל במוצאי שבת, מבדיל והולך כל היום כולו. אז כשחל תשעה באב מוצאי שבת, אין מבדילים כלל. יותר מיום אחד אי אפשר להבדיל לפי השיטה הזאת. וזה מחלוקת ראשונה. אנחנו סוברים לא ככה, אנחנו לא... מנהגנו לא. בהמשך הדברים הוא מביא מי הוא כתב הרמב"ן ז"ל בספר תורת האדם. הרמב"ן מעתיק כאן לדברי הרמב"ן מספר תורת האדם בעניין אבלות ישנה. ואפילו מאן דאמר מבדיל והולך כל השבת כולה, הבדלת מוצאי שבת מטת באב אינה צריכה תשלומים. שלא נתחייב אותו מוצאי שבת בהבדלת כוס. במוצאי שבת זה אין חיוב להבדיל על הכוס. והאמרינן בפרק אין עומדים, בתחילה קבעוה בתפילה. עיקר תקנת הבדלה הייתה מלכתחילה בתפילה. העשירו קבעוה על הכוס. בזמן שכלל ישראל נעשו עשירים יותר, היה להם יותר כסף, אז קבעוה על הכוס. פירוש הפשוט של העשירו זה שהיה להם כסף לקנות יין, על זה הרי מדברים פה, זה פה הנושא. היה להם כסף די לקנות יין, אז קבעו על הכוס. צריך, תקנו תפילה על הכוס. העשירו, קבעו על הכוס. הענו, קבעו בתפילה. חזרו והענו, אז קבעו חזרה בתפילה. והם אמרו, המבדיל בתפילה צריך שיבדיל על הכוס. מי שמבדיל בתפילה צריך גם להבדיל על הכוס. וכיוון שקביעותה על הכוס מטולטלת היא בין עניות לעשירות, זה לשון הרמב״ם, ואין לך עניות גדולה מזה של תת באף שכל ישראל מרודים הם, הלכך לא מחייבה בתשלומים. כלומר, מה שכתוב כאן ברמב״ם זה שבמוצאי שבת שחל תשעה באב להיות בו, חל תענית תשעה באב להיות בו, תשעה באב עצמו להיות מוצאי שבת הזה, אז עיקר תקנת הבדלה נאמרה בתפילה. משום שמפורש בגמרא, הענו קבעוה בתפילה, העשירו קבעוה על הכוס, חזרו והענו קבעוה בתפילה, והם אמרו המבדיל בתפילה צריך שיבדיל על הכוס. זה קרה כשהענו עניות רגילה, עניות. אבל כיוון שעיקר תקנת הבדלה תלויה בין עניות לעשירות, אז כתוב כאן שמכיוון שבתת באב, בתשעה באב, אז כל ישראל מרודים הם, דהיינו כולנו עניים מרודים ואין לנו, כן, אין שום צד של עושר אצלנו, אנחנו עניים מרודים, כך זה בתשעה באב. מכאן שבתשעה באב, בליל תשעה באב, אם צריך להבדיל בליל תשעה באב, אז ההבדלה היא מלכתחילה רק בתפילה. הענו קבעוה בתפילה. אין הבדלה על הכוס בכלל. במוצאי שבת שחל בתשעה באב, אין הבדלה על הכוס. אין צורך בהבדלה על הכוס. כאן עיקר תקנת הבדלה זה בתפילה. ודאי שדברי הרמב"ן סתומים ותמוהים מאוד, זה לא פשטות דברי הגמרא. דברי הגמרא כפשוטם, זה הנושא כאן הוא הענו והעשירו, מדובר פה אם יש להם די כסף לקנות יין, זה פשוטם של דברים. יש די כסף לקנות יין או אין די כסף לקנות יין, לא מדובר פה בכלל על הענו במושגים אחרים. כולנו מרודים, כולנו מרודים, לכן אין כסף לקנות יין. מה לעניות של תשעה באב ולעניות הזאת שבגללה תקנו הבדלה בתפילה ולא על הכוס? מפורש בדברי הרמב"ן שהעניות הזאת של תשעה באב זאת העניות שבגללה תקנו הבדלה בתפילה ולא על הכוס. כך שבתשעה באב מעיקר הדין, עיקר דין הבדלה צריך להיות דווקא בתפילה ולא על הכוס. אנחנו לא נוהגים כך, מנהגנו הוא כמובן להבדיל בתפילה כרגיל, אבל לא, אנחנו לא נפטרים מאותו דין של המבדיל בתפילה צריך שיבדיל על הכוס, מכיוון שאנחנו נוהגים שמבדיל והולך לפחות עד אמצע השבוע, אז אנחנו מבדילים במוצאי תשעה באב, כך מנהגנו ולא לשנות. כמובן, כמובן שראוי מאוד מאוד לדקדק זה דרך אגב מאמר מוסגר, ראוי מאוד מאוד לדקדק, מאוד ראוי לדקדק, שכיוון של לפחות דעת הרמב"ן, לפחות דעת הרמב"ן שעיקר תקנת הבדלה היא בתפילה, אז ראוי מאוד לדקדק, לא לשכוח את ההבדלה בתפילה, וכדאי, אנשים חייבות בהבדלה מעיקר הדין, ולפחות לדעת הרמב"ן, אז הן חייבות להתפלל במוצאי שבת, לפחות לדעת הרמב"ן, מעיקר תקנת הבדלה שהן מחויבות בה, בדין הבדלה הן מחויבות, מעיקר הדין, יש שיטות שזה לא ראי. והאופן איך להבדיל, אז לדעת הרמב"ן, אז עיקר דין הבדלה הוא בתפילה, ואין אפשרות אחרת, אז הן חייבות להתפלל לפחות 18 במוצאי שבת, ולומר אתה חוננתם. זה מאמר מוסגר, בכל אופן דברי הרמב"ן עומדים פה לעיון. הרמב"ן אומר שמכיוון שכולנו מרודים בתשעה באב, תשעה באב אנחנו מרודים, עניים מרודים, הפסדנו, איבדנו את כל מה שיש לנו כמובן, זאת סיבה שעיקר דין הבדלה יהיה בתפילה ולא על הכוס, זה שייך לאותה עניות. שההבדלה כלשונו מטולטלת בין עניות לעשירות, אותה הבדלה מטולטלת בין עניות לעשירות, דהיינו משתנים דיניה מעניות לעשירות, כשאנחנו בעניות אז דיני הבדלה אחרים, נקבעו דיני הבדלה אחרים. אז משמע בדברי הרמב"ן שהדבר לא תלוי בכלל אם יש כסף לקנות יין, לא בזה זה תלוי. בפסוק כתוב שאנחנו נהיה בעירום ובחוסר כל. אז הגמרא דורשת בנדרים בדף מ א, כתוב בגמרא מה זה בחוסר כל, מה היא בחוסר כל. כתוב בגמרא, אמר רב נחמן, רב נחמן אמר בלא דעה, אמר אביי נקטינן אין אני אלא בדעה. אני, אם אנחנו רוצים לדעת מהי עניות, אז העניות היא בדעת. נקטינן, זאת אומרת, כך קיים עלה להלכה. אין עני אלא בדעת. במערב האמרי כתוב בגמרא, זה דבי, כולה בי, זה לא דבי, מה בי. כשיש לו דעה, אדם שיש לו דעה, יש לו הכל. אין לו דעה, אפילו אם יש לו כל חלל העולם, אין לו כלום. זה דבי, כולה בי, זה לא דבי, מה בי. מה יש בו? שום דבר. דק אני, מה חסר? אם הוא קנה דעת, אין לו, לא חסר לו דבר. דע לא קני, מה קני? אם הוא זה לא קנה, מה הוא קנה? אין לו שום דבר. אלו דברי הגמרא, וכתוב בגמרא שכך נקטינה, זה להלכה, כך זה מסקנת הדבר. למדנו אם כן שאין אני ואין עשיר אלא בדעת. יוצא מדברי הרמב"ן שהדיני הבדלה שנאמרו והם מטולטלים בין עניות לעשירות, אז הכוונה היא לדיני הבדלה, זאת אומרת הכוונה היא לדיני עניות ועשירות האלה. שורש הדבר הוא מה שכתוב בירושלמי במסכת ברכות, מאוד ידוע, מפני מה, למה תקנו הבדלה וכונן הדעת? לפי, כתוב בחזר, כתוב בגמרא, לפי שאם אין דעה הבדלה מניין. עניינה של דעה הוא, זה כוחה של דעת, להבדיל בין דבר לדבר, להבחין, להבדיל בין קודש לחול, בין תמה לטהור, גם בין קודש לקודש, גם בין תמה להביא אבות הטומאה, להבחין ולהבדיל בין דבר לדבר, בין דרגה לדרגה, בין עניין לעניין. דעת היא המבדילה, כיוון שבלשון הקודש דעת זה לשון חיבור, אז אנחנו לומדים מכאן שהחיבור וההבדלה הם שני פנים של אותו דבר. דהיינו, מי שיודע להבדיל, דהיינו הוא יודע להבחין בדבר בעצמו ומה לא שייך אליו, הוא זה שיכול להצטרף לדבר באמת. כל מי שלא יודע להבדיל בין דבר לדבר, גם בשום אופן לא יכול להתחבר, לא יכול לחבר דבר לדבר. חיבור של דבר לדבר והבדלה של דבר מדבר הם שני פנים של אותה מטבע. זאת אומרת, לא ייתכן להבדיל בין דבר לדבר בלי אפשרות לדעת את הדבר וכל מה ששייך אליו, ואין אפשרות לשייך לדבר את כל מה ששייך אליו בלי לדעת להבחין היטב ולהבדיל בין נו ובין מה שלא שייך אליו. תארה נפלאה של רב חיים בספר נפש החיים, ברוח חיים בעיקר, הערה נפלאה בפירוש המילה צירוף. המילה צירוף, אז בשימוש הלשון הרגיל זה לצרף דבר לדבר, לחבר אותם זה לזה. והמילה צירוף עניינה וצרפתי הקצרוף את הכסף ואצרוף כבור סיגייך, כמו שאומרים בהפטרה של שבת חזון. צורף כסף, צורף זהב, עניינו הוא להבדיל את הזהב מהסיגים. המילה צירוף, כמו המילה דעת, כוללת בתוכה את שני הקצוות האלה. אפשר לצרף דבר לדבר רק אם אנחנו יודעים לצרף דבר מדבר. אם אנחנו יודעים את הדבר כמו שהוא נראה כשהוא צרוף, אז אנחנו יכולים באמת לצרף אליו דבר. כל צירוף אחר, אז הוא צירוף לא נכון, צירוף מזויף, צירוף שלא יחזיק מעמד, הוא לא צירוף של אמת. צירוף של אמת אפשרי, ייתכן, רק למי שיודע את הצורה הצרופה של אותו דבר. כך זה בצירוף וכך זה בדעת. הדעת עניינה חיבור, והדעת שעניינה חיבור, כמו שתמיד בכל לשון הכתוב זה, הדעת הוא חיבור. והדעת הזאת בעצמה, אם אין דעה הבדלה מיני, אותה דעת אם היא לא יודעת להבדיל עד לחוט השערה האחרון, אז היא לא יכולה גם להצטרף. הצירוף, החיבור הוא אפשרי אך ורק עד כמה שהדבר נתפס בתהרתו. אחרת, אז החיבורים הם חיבורים זרים, צדדיים, והם חיבורים לא לעיקרו של דבר. הם חיבורים של הרכבות שצריכים היו לצרוף אותם, צריכים היו להפריד אותם. ברור. הבדלה נקבעה בכונן הדעת, משום שאם אין דעה הבדלה מינה. משמע בסוגיית הגמרא שזאת לא הזכרה בלבד, לא מזכירים, אין, זאת לא הזכרה בלבד שמזכירים את כמו שמזכירים מעין היום במוצאי שבת בראש חודש או בכל מיני זמנים, אז גם במוצאי שבת צריכים להזכיר משהו מעין היום. משמע בסוגיית הגמרא שזאת לא הזכרה מעין המאורע, מעין היום, מעין הזמן, אלא שזה קיום הבדלה. אנחנו מברכים בתפילה, אנחנו מברכים את הברכה על המבדיל בין קודש לחול, אנחנו מברכים את זה בכונן הדעת. כונן הדעת זאת הברכה, זאת הברכה על המידה של המבדיל בין קודש לחול. המבדיל בין קודש לחול, איך הוא הבדיל כביכול בורא העולם בין קודש לחול? בזה שהוא חונן דעת. כשהוא נתן דעת, הוא נתן את כוח ההבדלה בין קודש לחול. חונן דעת, המידה הזאת שנקראת חונן הדעת, זאת המידה שהביאה לעולם את ההבדלה שבין קודש לחול. הדעת היא זאת שמבדילה בין קודש לחול. דהיינו, ברכת חונן הדעת במוצאי שבת, כשמזכירים את ההבדלה, אז ברכת חונן הדעת כוללת בתוכה גם ברכה על המבדיל בין קודש לחול. זאת ברכה שאנחנו מברכים בה את בורא העולם על המידה הזאת שהוא מבדיל בין קודש לחול. במה הוא מבדיל בין קודש לחול? בחונן הדעת, בזה שהוא נתן דעת. אז הדעת הזאת היא הדעת שבעולם, היא המבדילה בין קודש לחול. אם כן, אותה עניות, עניות ואושר, אותם עניות ואושר שהם בדעת בעצם, כך יוצא מדברי הרמב"ן, הם קובעים את צורת ברכת ההבדלה. זאת אומרת, איך אנחנו מברכים על מידת המבדיל בין קודש לחול? אם המבדיל בין קודש לחול במצב של עניות בדעת, אז אנחנו מברכים על המבדיל בתפילה להבין. דהיינו, אין בידינו בפועל, כשאנחנו עניים בדעת, חסר לנו, חסרה לנו דעת, חסרנו דעת. כשאנחנו חסרים דעת, אז ההבדלה שלנו יכולה להיות רק צורה של תפילה. אנחנו מבקשים בין היתר, בין יתר הבקשות שאנחנו מבקשים, אנחנו מבקשים גם את זה, גם שהמידה הזאת, הדעת הזאת, גם היא תתגלה לנו, שנוכל להבדיל בין קודש לחול. זה נקרא להבדיל בתפילה. אנחנו מבדילים בתפילה, פירוש אנחנו אומרים, אתה חונן לאדם דעת הוא מלמד לאנוש בינה, ואנחנו מספרים, כן, על בתבדל השם אלוקינו בין קודש לחול, בין אור לחושך, ואנחנו מבקשים חננו מאיתך, או דעה, או חוכמה בינה ודעת, או דעה בינה והשכל. אנחנו מתפללים על חוננו מאיתך, והתפילה הזאת מצטרפת לברכה של ההבדלה. אנחנו מברכים על ההבדלה בצורה של תפילה, זה נקרא להבדיל בתפילה. אנחנו מברכים על ההבדלה ברכה שהיא נאמרת בתפילה. דהיינו, אנחנו מצרפים את הדעת הזאת שהיא צריכה להיות זאת שמבדילה בין קודש לחול, אנחנו מצרפים אותה לתפילה. חוננו מאיתך, ועל זה אנחנו מברכים חונן הדעת. והברכה הזאת היא ברכה שחלה גם על מידת המבדיל בין קודש לחול. דהיינו, אותה מידה שהיא המבדיל בין קודש לחול היא משאת נפש, אנחנו מתפללים עליה, אין לנו אותה. אנחנו מבדילים בתפילה, זה נקרא להבדיל בתפילה. ההבדלה היא חלק מהתפילה, אנחנו מתפללים על גילוי המידה הזאת של המבדיל בין קודש לחול. ברור, כשההבדלה היא על הכוס, אז כמו כל דבר שנאמר על הכוס, מה שנאמר על הכוס נאמר בשמחה, במלאות, בזמן שהדבר מלא, בזמן שהדבר נמצא, יש, הוא נמצא לנו, אז אנחנו מברכים על כוס מלאה, כוסי רוויה. כל מקום שאנחנו מצרפים כוס, עניינו, כמו בנישואים, כמו בקידוש, כמו במילה, בכל המקומות שהם, גם בברכת המזון, במצב נכון. אז גם בברכת המזון זה סובה, סובה, הרגשה של קיבלנו את מה שאנחנו צריכים כביכול מידו יתברך, אז אנחנו מברכים על הכוס. קיום של ברכה על הכוס הוא תמיד קיום על כשקיבלנו את הדבר באופן מלא במילואו, כשיש לנו את מה שאנחנו צריכים באופן מלא, כשיש לנו את זה, אז אנחנו מברכים על הכוס. זה מפורש כידוע. הבדלה על הכוס והבדלה בתפילה אלו שתי הבדלות שונות. זה הבדלה בעוני והבדלה באושר. לדברי הרמב"ן, זה הבדלה כשנתקיימה בנו, נתגלתה בנו מידת חונן הדעת. כשחננו אותנו דעת, העשירו, אז אפשר להבדיל על הכוס. בדעת מלאה אנחנו יכולים לברך כביכול את בורא העולם, בדעת מלאה אנחנו יכולים לברך על ההבדלה האמיתית שאנחנו תופסים בין קודש לחול. זאת ההבדלה האמיתית, וזאת הברכה האמיתית, וזאת ברכה שנאמרת על כוס מלא. כשאנחנו עניים בדעת, אין לנו את התפיסה הזאת. אנחנו מבקשים אותה, אנחנו רוצים בה, אנחנו מתפללים עליה, מתפללים לקבל אותה. זה נקרא הבדלה בתפילה. אני בדעת, אני בדעת, אז הוא אני בגילוי מידת המרגיל. אני בגיל, המידה הזאת לא מתגלה, לא מתגלית בו. המידה הזאת נמצאת בו בעוני, מעט. מי אתה מבדיל בין קודש לחול? קודש לחול תמה לטהור. כל ההבדלות, או שבע ההבדלות שכתובות בגמרא בפסחים, או שלושת ההבדלות שאנחנו אומרים, קודש חול, אור חושך, בין ישראל לעמי. ההבדלה הזאת שאנחנו אומרים מתוך עוני, זאת הבדלה במצב של עוני בדעת. כשאנחנו עניים בדעת, אנחנו מבדילים בתפילה. הם אמרו, זה כתוב בגמרא, להלכה, והם אמרו, המבדיל בתפילה צריך שיבדיל על הכוס. משמע כאן, שאחרי שהבדלנו בתפילה, אנחנו יכולים להבדיל על הכוס. אם כן, אם כן, מובנים דברי הרמב"ן. זה מה שהרמב"ן מלמד אותנו. מה שאנחנו לומדים כאן מדברי הרמב"ן זה שליל תשעה באב, אז אנחנו עומדים, אנחנו מעמידים את עצמנו באופן של חסרי כל, דהיינו עניים מרודים, דהיינו עניים בדעת. אין לנו דעת, אין לנו דעת, זאת הדעת שנלקחה מאיתנו. אותה דעת שנלקחה מאיתנו, עליה אנחנו בוכים, עליה אנחנו מתאבלים בתשעה באב. בתשעה באב צורת האדם של כלל ישראל היא כזאת של אני בדעת. אנחנו אני, אין לנו, אנחנו האבלות היא ננסה להבין יותר כוח הזה שנקרא דעת, המידה הזאת בנפש שנקרא דעת, ועניינה, כמו שאמרנו, הפירוש הפשוט שלה, הפירוש ההתחלתי שלה, הפעם הראשונה שהיא כתובה בתורה, זה לשון חיבור. וידע האדם, היא לשון חיבור. כי ידעתיו, לשון אהבה וחיבה, לשון קשר, לשון ראות, לשון היות יחד, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו. או כמו שכתוב, לנעמי מודה. זה נקרא אדם קרוב, אדם קשור. הלא בועז מודעתנו. אדם קשור, קרוב, זה נקרא מודה. מידה הזאת, כמו שהיא, זאת מידה שהיא מחברת. הדעת מחברת. אבל מכיוון שהדעת הרי לא מחברת שום דבר אחר, אלא תופסת דברים שברוח ומקשרת אותם לצורת האדם, זה מה שנקרא וידעת היום והשיבות האל לבדיך. זה פירוש המידה דעת. למדנו אם כן שהמידה הזאת שנקראת דעת, עצם עניינה הוא החיבור של עליונים ותחתונים, החיבור של המעלה והמטה. זה עניינה של מידת הדעת. דעת, בר דעת נקרא מי שיכול לתרגם עומק, כן, תפיסת פנים, יכול לתרגם את זה הלכה למעשה. מי שהוא בר דעת הוא בר מצווה. אפשר לצוות עליו ציווי, לך ותעשה כך, אל תעשה כך, כי הוא בר דעת. כאן שהוא בר דעת, אז הוא בר ציווי. מי שהוא בר דעת, אז הוא בר עשיית חלות. יכול לעשות חלות מחר, יכול לעשות חלות קידושין, יכול לעשות כל חלות שהיא צריכה דעת. פירוש, אותה דעת היא אפשר לחבר את כל מה ששייך למערכת הרוח, אפשר לחבר את זה ולהוציא את זה לפועל במעשה. זה נקרא בר דעת. גם העובדה שהסימנים הנידון אם האדם מספיק בר דעת או לא מספיק בר דעת, אז הסימנים שמראים את זה אלה סימנים אם הוא ראוי ללידה או לא ראוי, ראוי להוליד או לא ראוי להוליד. ולהלכה קיימה לן שבנים הרי הם כסימנים. אם הוא הוליד פירושו שהוא גדול, הוא בר דעת. המוליד הוא בר דעת, מי שלא מוליד הוא לא בר דעת, שלא מסוגל להוליד. זאת אומרת, לא מסוגל להוליד בגלל שהוא עדיין לא בשל, עדיין לא גדל עד זה. זאת הדרגה שעושה אותו לכן בר דעת או לא בר דעת, לכן בר מצווה או לא בר מצווה. זה קשור בהולדה. ההולדה עצם עניינה זה להוריד משהו ממערכת העליונה והדקה ביותר של מה שנקרא מוח ולתרגם את זה למעשה. זאת אומרת, לקשר את זה באופן שעניין הדעת בעצם, מה שאמרתי זה כתוב, זה דברים שכתובים מפורש בראשונה, הדעת בעצם זה עניינה, החיבור של המעלה והמטה, המעלה והמטה, זאת הדעת. בר דעת יודע להוציא לפועל למטה את מה שנתפס בחלק העליון ביותר. את המעלה הוא יכול לתרגם למעשה. את המידה הזאת נקראת דעת. מקום שבו מתחברים בעולם המעלה והמטה, כבר הזכרנו כמה פעמים, המקום שבו בעולם מתחברים המעלה והמטה, זה המקום שבו נתגלה הסולם שהוא מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. אותו מקום שנאמר עליו, אין זה כי אם בית, מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים. זהו המקום שבו נשקי, כמו שהזכרנו פה כמה פעמים בשם המערב, זה המקום שבו נשקי שמיה וערעה אהדדה. זהו המקום שבו מתחברים המעלה והמטה. זה המקום שבו נתגלה בעולם אותו סולם שהוא מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. זהו המקום שהוא חוברה לה יחדיו. המעלה והמטה מחוברים שם ביחד. הם מכוונים זה כנגד זה, המעלה והמטה. המקום הזה, זהו המקום שבו יש גילוי לאותה מידה שנקראת דעת בעולם. המידה שמחברת את המעלה כולו עם המטה כולו מתגלה במקום הזה. זהו המקום שבו הוא מקום החיבור של המעלה והמטה. זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים. כאן זה המקום להגיע למעלה, וכאן זה המקום גם לירידת השפע מלמעלה למטה, וכאן זה המקום אם רוצים לעלות מלמטה למעלה. פה זה המקום שבו הם מתחברים יחד. נמצא שפה זה המקום שבו מתגלית המידה הזאת שנקראת דעת העולם. בית המקדש, כמו שידוע, זה מקום החיבור של כביכול. זהו המקום שבבית קודשי הקודשים, אז שם נמצאים הקרובים שהם מאורים זה בזה. הקרובים שזה אחד כנגד שכינתו יתברך ואחד כנגד כנסת ישראל, שהם מחוברים זה בזה, נמצאים ביחד. זהו מקום הדעת. ברור חורבן המקום הזה, חורבן בית המקדש, בעצם מה שקרה כאן באמת זה חורבן של הדעת. אותה דעת נחרבה, אותה הדעת האמיתית פה היא נחרבה. פה הייתה הדעת ופה היא נחרבה. היא לא קיימת. כאן עומק העניין של חורבן הבית. זאת אומרת, חורבן הבית שנוגע, כל מי שאין בו דעה, כתוב בגמרא, כל מי שאין בו דעה, כאילו נחרב בית המקדש בימיו. כך אומרת הגמרא. הגמרא אומרת את זה באותה סוגיה של ההבדלה. מי שאין בו דעה, כאילו נחרב בית המקדש בימיו. כאן נמצא חורבן הבית. חורבן הבית הוא חורבן של המידה הזאת שנקראת דעת. אותה מידה שהיא תפיסה אמיתית של דעת, שמחברת את עד כמה שאפשר, את העליונים שבעליונים, מחברת אותם אלינו, מחברת אותם אל המטה שלנו. כל מי שאין בו דעה, כאילו נחרב בית המקדש בימיו. הדעת נחרבה. ננסה קצת להבין, נראה קודם את העניין מהשורש, שורשו של העניין. בהרבה מאוד מקומות במערב, מקומות רבים, עשרות מקומות, המערב חוזר על כלל ישראל נקראים עדת ישראל. המילה עדת, אומר המהר"ל, היא אותיות דעת. דהיינו, הקשר של עדת ישראל ביחד, העובדה שאנחנו נקראים עדה, זה רק על ידי הדעת. הדעת היא זאת שעושה אותנו לעדה. שוב, מאותו שורש, שהדעת היא עומק החיבור שבין הדברים. שורש החיבור שבין דבר לדבר הוא הדעת. חיבור אמת. כל חיבורים אחרים שמחברים, אז כמו שידוע, כל חיבורים חיצוניים, אז כל חיבורים כאלה, אז הם כמאן דמפרט אידן. אלה חיבורים שהם בעצם פירוט, הם בעצם דברים שהם נפרדים זה מזה. מחברים אותם בזרוע. חיבור של אמת הוא רק בכוח מידת. הדעת מחברת חיבור של אמת. פרש האבלות, שורש החורבן שהיה ביום הזה, הוא בחטא המרגלים. בגמרא כתוב, הגמרא אומרת, מניין לעדה שהיא עשרה, שנאמר עד מתי לעדה הרעה הזאת. יצאו יהושע וכלב, שהם היו טובים, הם חוץ מהמרגלים, נשארו מהמרגלים עדה רעה. עד מתי לעדה הרעה הזאת? אותה עדה רעה, הם עשרת המרגלים חוץ מיהושע וכלב, שהם היו טובים. מכאן לעדה שהיא עשרה, מכאן לכל עדה, תמיד, כן. עדה היא עשרה, זאת העדה, זה מה שכתוב בתור, עדה היא עשרה. ומכאן שהחורבן היה, וזה בעצם שורש החורבן, החורבן היה דווקא מכוח שנוצרה כאן עדה רעה. דהיינו, זה בעצם דבר שהוא מקביל לחטא אדם הראשון, כמו שידוע. חטא אדם הראשון היה שהוא אכל מעץ הדעת טוב ורע, והכניס את עצמו לתוך מערכת דעת רעה, לתוך מערכת דעת לא נכונה, לא טובה, לתוך מערכת דעת שהיא לא חיבור של אמת, אלא חיבור לדבר שצריכים להיפרד ממנו, חיבור שצריך להיבדל ממנו, להתרחק ממנו. זה נקרא דעת רעה, להתקשר לדבר שאי אפשר להתקשר אליו. זה נקרא דעת טוב ורע. גם לרע אפשר להתחבר. זה חטא אדם הראשון. החטא של כלל ישראל, עיקר החטא של כלל ישראל, זה בעובדה הכניסו לתוכנו דעת רע. אמרנו כבר כמה פעמים, הזכרנו בשם הגר"א, ידוע שחטא העגל, שהוא היה החטא הראשון והמקביל לחטא עץ הדעת, אז הוא חטא שקרה בכלל ישראל מכוחם של הערב רב. והזכרנו פה כמה פעמים את דברי הגר"א, שערב רב בגימטרי הדעת, דהיינו כאן נמצא המקביל לחטא אדם הראשון, בזה שנכנס בכלל ישראל, נכנסה בתוך כלל ישראל מערכת דעת זרה, מערכת דעת לא נכונה, מערכת דעת עם אפשרות קשר, אפשרות חיבור לדבר שהוא לא ניתן להתחבר אליו, לדבר שצריך להתרחק, להיפרד ממנו, דבר שהוא בעצם התפרדו כל פועלי אבות. ונכנסה בכלל ישראל מין מערכת דעת כזאת שמאפשרת חיבור גם לדבר כזה, רחמנא ליצלן. זה הערב רב שהוא נכנס בכלל ישראל. אבל מכיוון שזה טבעו של רע, שאחרי שהוא נכנס, כשהוא נכנס הוא זר, הוא נכנס כגוף זר, אבל אחרי שהוא נכנס אז הוא הופך להיות זהה, הוא הופך להיות אחד, הוא מפסיק להיות גוף זר. אז אחרי שאותם ערב רב נכנסו בכלל ישראל על ידי חטא העגל, על ידי שאותה דעת נכנסה בכלל ישראל על ידי חטא העגל, אז חטא המרגלים שהוא הגמר של חטא העגל, וביום פוקדי במרגלים ופקדתי עליהם את חטאתם בעגל, כמו שידוע, שני החטאים האלה נחשבים כאחד, כהתחלה וגמר של אותו דבר. חטא אחד, המשך אחד. וביום פוקדי ופקדתי עליהם את חטאתם, וביום פוקדי במרגלים ופקדתי עליהם את חטאת העגל. זהו התהליך. קודם זה התחיל בערב רב, ערב רב שהם היו דעת אבל דעת זרה עדיין, זה לא היה מתוכם, זה לא היה הם. מה שהמשיך היה שהנשיאים שלהם בעצמם, אותם ראשי אלפי ישראל, הם בעצמם נעשו עדה רעה, נהייתה עדה רעה בכלל ישראל. אותה עדה רעה בכלל ישראל היא המציאות של דעת רע שיש בנו. אותה מציאות של דעת רע שיש בנו היא זאת שהביאה לבחייה של חינם באותו ליל תשעה באב, כשחזרה אותה עדה רעה ואמרו מה שאמרו. לשלישית שהמהר"ל מקשר אותה, עדת, עדות ודעת. עדה, עדות ודעת. העדה רעה, מסרו עדות שלא נתקיים בה, והוא עד או ראה או ידע. הוא לא ראה ולא ידע. הזכרנו פה כבר את דברי הגמרא, מפני מה מקדימים פה לעין במגילת קינות? מפני המרגלים שאמרו בפיהם מה שלא ראו בעיניהם. דהיינו, אותה הגדת עדות של אותה עדה רעה, אותה הגדת עדות לא הייתה הגדת עדות של והוא עד או ראה או ידע. לא ראה, אמרו בפיהם מה שלא ראו בעיניהם. לא ידע, זה הכוונה שהוא לא ידע דעת אמת, והכניס כאן דעת שקר, והכניס כאן דעת רע בכלל ישראל. זאת העדה הרעה בכלל ישראל. להבין, כאן שורש החורבן, ואם כאן שורש החורבן אז זאת צורתו של החורבן בעצם. ככה החורבן נראה, החורבן נראה גילוי של אותו שורש. מכיוון שאותו שורש הייתה הכניסה של אותה עדה, דהיינו אותה דעת רעה בכלל ישראל, העדה הרעה הזאת נכנסה בכלל ישראל, נכנסה מציאות של דעת רע בכלל ישראל, מזה יצא החורבן. החורבן הביא שהדעת טוב, אותה דעת אמת, נחרבה לגמרי מאז ואילך. אז מה ששולט בנו זאת אותה עדה רע. זאת אומרת, דעת רע נושאת ראש, זה הדעת טוב חבבה, והיא צריך להרים אותה מאפר. דעת אמת, הדעת הזאת איננה, הדעת הזאת חסרה, הדעת הזאת היא זאת שנחרבה. אמר רב סימון, בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לברות את אדם הראשון, זה בראשית רבה על הפסוק נעשה אדם, בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לברות את אדם הראשון, נעשו מלאכי השרת קיטים קיטים וחבורות חבורות, מהם אומרים אל יברא ומהם אומרים יברא. הדאו דכתיב חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו. חסד אומר יברא שהוא גומל חסדי, ואמת אומר אל ייברא שכולו שקרים. צדק אומר ייברא שהוא עושה צדקות. שלום אומר אל ייברא דכולי קטטה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נטל אמת והשליחו לארץ. הקדוש ברוך הוא לקח את האמת והשליח את זה לארץ. הדאו דכתיב ותשלך אמת ארצה. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבון העולמים, מה אתה מבזה תכסיס שלך? לא כתוב כאן בכל אופן, משמע שהקדוש ברוך הוא ענה להם, תעלה אמת מן הארץ. הדאו דכתיב, אמת מארץ תצמח. כך כתוב. זה כתוב במדרש, זה לשון המדרש. מה עשה הקדוש ברוך הוא כדי לאפשר את בריאת האדם? אז כתוב, השליך את האמת ארץ. שנאמר, ככה כתוב כאן, מובא כאן הפסוק בספר דניאל, שכתוב שם ותשלך אמת ארץ. הפסוק הזה בספר דניאל, ותשלך אמת ארץ, הוא פסוק שנאמר על הגלות, על הגלות במלכות רביעית. ככה זה בדניאל, במראה של ארבעת המלכויות השני בפרק ח'. אז כתוב שם שכשהוא ראה את החיה הרביעית, אז הוא ראה אותה שהיא עשתה והצליחה, ובהמשך כתוב שם ותשלך אמת ארצה. ותשלך אמת ארצה מפרש שם רש"י, ותשלך אמת ארצה פירושו התורה מושפלת ובזויה. התורה שהיא האמת מושפלת ובזויה. אז כתוב כאן שבתשלך אמת ארצה, זה אופן איך זאת הצורה איך שהתורה נראית בגלות, ודווקא בגלות שלה, בגלות הרביעית. זה כתוב. ואותו בתשלך אמת ארצה של הגלות הרביעית, זה כתוב כאן במדרש. זהו הקשר ששם כתוב בספר דניאל, באותו מראה של המלכויות והאופן איך שהן מתגלות בעולם, כולל גם הצרות שהן עושות לכלל ישראל. אז הצרה שהמלכות הרביעית עושה לכלל ישראל זה ותשלך אמת ארץ, ועשתה והצליחה רחמנא ליצלן, ותשלך אמת ארץ. דברי חז"ל מתבאר שאותו בתשלך אמת ארצה שכתוב שם בעניין הגלות, הוא הבתשלך אמת ארצה שכביכול בורא העולם ברא את האדם כנגד דעתם של פמליה של מעלה. האמת אמרה אל ייברא שכולו שקרי, הרי הוא האדם, הרי לא אמת. התשובה לזה הייתה ותשלך אמת ארצה. זאת הייתה התשובה, ותשלך אמת ארצה, כביכול בורא העולם השליך את האמת לארץ, תעלה האמת מן הארץ, שנאמר אמת מארץ תצמח. אבל אותה השלכה שבורא העולם השליך את האמת ארצה הייתה בזמן בריאת האדם, והיא אותה צורה של ותשלך אמת ארצה כמו שהמצב היום נראה בגלות שלנו, הגלות הרביעית, הגלות שאנחנו נמצאים בתוכה. האמת מושפלת, האמת, התורה מושפלת, האמת מושלכת ארצה. וזאת הייתה הצורה הזאת בעצמה, ותשלך אמת ארצה, זאת הנהגה במידותיו של הקדוש ברוך הוא. ורק מכוח ההנהגה הזאת, אז הקדוש ברוך הוא ברא אדם, כך נברא אדם. שדברים לפי ערכנו, עד כמה שאנחנו יכולים להביא. כתוב כאן שבורא העולם ברא אדם, וזה מקביל, זה הרי אלמלא זה היה כתוב אי אפשר להגיד את זה בפרט. זה מקביל לאותו מצב שבו נמצאת התורה בזמננו. עכשיו התורה נמצאת במצב כזה שהאמת מושלכת ארצה. אותה אמת שמושלכת ארצה כמו שנראה היום, זאת הסיבה לבריאת האדם. זאת אומרת, הדבר הזה, שורשו של אותו דבר, נמצא גם בבריאת האדם. גם בבריאת האדם כביכול בורא העולם השליך את האמת ארצה, השפיל אותה, השפיל אותה, הוא ברא את האדם. הוא ברא את האדם. ומכאן צריכה לעלות האמת. דווקא מכאן צריכה לעלות האמת. להבין, כמה שאנחנו יכולים, לפי, באמת לפי ערכים. האמת שטענה שהאדם לא ייברא משום שהוא דובר שקרים. כן, זה ההפך מאמת. וכל שקר דוחק את רגל האמת. האמת לא סובלת שקר. ברור. לכן האמת אומרת אל ייברא. כי הוא כולו, הוא מלא שקרים. הוא מלא שקרים, אי אפשר לברוא אדם. האדם הוא לא אמת. הוא לא אמיתי. אבל כתוב כאן שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם דווקא במצב של שקר, דווקא במצב של לא אמת, כדי שתעלה האמת מן הארץ. דהיינו, יש ערך מיוחד, עניין מיוחד באמת שעולה מתוך המצב הזה של שקר. דווקא באמת שמגיעה מתוך השקר שבו האדם נמצא. אם משם צומחת אמת, אמת מארץ תצמח. אם מאותה ארץ צומחת אמת, אז האמת הזאת היא אמת שהיא לא נמצאת באותה אמת שטוענת שהאדם לא יברא. האמת היא לא סוברת שקר. האמת היא לא נות... אין שם שום היתימצא לשקר. השקר לא קיים שם. אין אפשרות של שקר באמת הזאת. וכביכול בורא העולם רצה, מלאכי השרת טוענים, מה אתה מבזה תכסיס שלך? איך חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת? הטענה היא טענה נוראה, מה אתה מבזה תכסיס שלך? אתה לוקח את האמת ואתה משליך אותה לארץ, אתה משליך אותה למקום שבו רומסים אותה, שבו עושים את ההפך מהאמת, משפילים את כבודה של האמת. היא מושפלת, היא דבויה. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה באותה אמת שיוצאת מתוך המצב הזה, האמת שיוצאת מתוך המצב הזה, אליה התכוון הקדוש ברוך הוא בבריאת האדם, דווקא לנקודת האמת הזאת, האמת שתעלה מן הארץ, דווקא לאמת הזאת התכוון. זאת האמת שאיננה באותה אמת שטוענת על יבר שם. זאת אמת כזאת שאין בה אפשרות לשקר. זאת אמת אחרת, אבל אמת שמתגברת על שקר, אמת שלמרות שקר. זאת אמת שצומחת מן הארץ. את האמת הזאת רצו בבריאת האדם. זה מה שרצה בורא העולם בבריאת האדם. תעלה האמת מן הארץ, בדווקא מפה. כדרך, כמו שכתוב בראשונים, מהר"ל מזכיר, גם על דברי חז"ל האלו, כדרך שאדם, אמת מארץ תצמח, כדרך שאדם זורע באדמה בדבר שזרעו קלה. זורעים באדמה והזרע קלה,
נהיה אפר, ודווקא מכיליון הזרע הזה יוצא עץ גדול שאליו התכוונו בזריעה הזאת. לקחו את אותה אמת שאומרת אל יברא ועשו אותה לזרע ששמים אותו באדמה וזרעו קלה, כדי שתצא אמת מן הארץ, כדי שתצמח אמת מפה, דווקא את האמת הזאת.
הקדוש ברוך הוא מעריך את גלותינו, מעריך את גלותינו מאוד, ואנחנו לא מבינים, אנחנו לא יודעים, לא מסוגלים להבין איזה תוארת תצמח מעריכות הגלות. אנחנו לא נעשים טובים יותר, אנחנו נעשים רק רעים יותר. אנחנו לא נעשים קרובים יותר, אנחנו נעשים רק רחוקים יותר. ואנחנו לא מבינים מה התועלת, מה רוצים מאיתנו, מה רוצים מאיתנו, לשם מה מחזיקים אותנו עדיין בגלות. אנחנו הולכים ויורדים, הולכים מדחי אל דחי, אנחנו נעשים גרועים יותר. אין לך יום שאין קללתו מרובה מחברו, מאז חורבן הבית אין לך יום שאין קללתו מרובה מחברו, כל יום גרוע יותר מהיום הקודם. אין לנו שום מהלך, מה רוצים, לשם מה, לשם מה, לעשות אותנו טובים, לעשות אותנו טובים, אנחנו נעשים גרועים. מה שמבקשים מאיתנו זאת אותה נקודת אמת שהיא יוצאת בדווקא מתוך ה... מתוך המקום שהאמת מושלכת ארצה, האמת מושפלת, האמת בזויה. כל יום ויום עושה את האמת לבזויה יותר, למושפלת יותר. אז מתקיים יותר ותשלך אמת ארצה. זאת אומרת, מן הארץ הזאת צריכה לעלות אמת. כלשהי, תהיה הקטנה ביותר, נקודת אמת אחת שמתגלה היום באיזשהו מקום בקצה העולם, מתגלה היום נקודת אמת, אמת לאמיתה, אמת כמו שהיא צריכה להיות, עם כל ההשפלות, עם כל הריחוק, עם כל ה... עם כל המתשלך אמת ארץ. אלא הנקודה הזאת הייתה מכוונת בריאת האדם, לשם כך נברא האדם. אדם נברא כדי להעלות את האמת מן הארץ, כדי שהאמת מארץ תצמח, נפות עליה. כמובן הכל לפי מה שהוא אדם, הכל אפשר לדרוש מאיתנו אמת של רבי עקיבא, כמובן לא את זה מבקשים מאיתנו, אבל מה שכן מבקשים מאיתנו זה שהאמת שלנו תעלה מן הארץ. להבין זה עניינו של החורבן, וזהו העסק שלנו בבניין. אין לנו שום עסק אחר בבניין אלא להיות יש בו דעה, כאילו נבנה בית המקדש בימה. אנחנו מצרפים את עצמנו לחורבן אם אנחנו חסרי דעה. כל מי שאין בו דעה כאילו נחרב בית המקדש בימה. זה החורבן בעצמו, החורבן בעצמו הוא הפירוד, הפירוד של המעלה והמטה. כשה... שום עניין שברוח, שום עניין נאצל יותר, שום דבר גבוה יותר לא נתפס למעלה. זה נקרא שהעולם חרב לגמרי. עולם חרב פירושו אותו חיבור, כתוב בראשונים הרי שחרב זה הפך חיבור. גם פשוטם של דברים זה כך, כל חורבן פירושו פירוט של דבר מחובר. כל בניין שנבנה, אז נבנה נדבך על גבי נדבך, והחורבן מפריד אותו לאבנים, אבנים בודדות. זאת אומרת, החורבן פירושו ביטול החיבור שבין הדברים, זה עצם עניין החורבן. החורבן האמיתי הוא חורבן הדעת, הוא חורבן כשאנחנו חסרי דעה, חסרי קול, דע חסרת מה קנית. חסרי דעת פירושו אין שום אפשרות להוריד אנחנו לא יכולים להתחבר לשום דבר נאצל יותר, לשום דבר פנימי, לשום דבר שהוא באמת רוח. אין שום נקודת חיבור בין השמיים והארץ. זה החורבה. כל מי שאין בו דעה, אז כאילו נחרב בית המקדש בימה. מי שמתעסק רחמנא ליצלן, מי ששם את עצמו בתוך המערכות של דעת רע, לא של דעת טוב, מי שמחבר את עצמו למה שנקרא עידה רעה, הוא מי ששייך למערכת הזאת, אז הוא עוסק בחורבן. כל מי שמשייך את עצמו ליש בו דעה, עד כמה שאפשר, עד כמה שאפשר, הוא מתעסק בבניין, הוא מחבר בחזרה. יש בו דעה, זה הכוונה שהוא מחבר בחזרה את השמיים ואת הארץ. אצלו מתחברים העליונים, המעלה והמטה מתחברים אצלו. מי שיש בו דעה, מתחברים אצלו המעלה והמטה. כתוב כאן זה שאותה אמת, אותה אמת שאותה מבקשים, קל לעלות דווקא מתוך המצב המושפע. כאן נמצא סוד הבניין שבא דווקא אחרי החורבן. דברים הוא כזה, כך ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. כל מי שמאמין וזורע, אז מה שצומח מתוך הזריעה הזאת, אז זה דבר לגמרי לגמרי בלתי צפוי. צריך רק להיות מאמין בחי העולמים וזורע, לזרוע. כתוב בגמרא בשבת, אמונת זה סדר זרעים, אומרים תוספות, מי שזורע הוא מאמין בחי העולמים וזורע. מי שזורע פירושו שהוא לוקח את מה שיש לו, זה אמנם דבר קטן, אבל זה דבר, זה משהו, הוא לוקח ומאבד את זה בידיים, הוא מאבד את זה בידיים, הוא עשיד את זה בידיים, תומן את זה באדמה ועושה מעשה שטות שאין כמותו, שטות גמורה, מאבד את זה בידיים, שם את זה באדמה, מכסה את זה באדמה, והוא עוד שמח שזה הולך ונרקב, שנרכב לגמרי, אז הוא בנצח, כי הוא יודע בוודאות שאם זה נרכב לגמרי, אז כעת זה יתחיל לצמוח. מכאן זה מתחיל לצמוח, כאן ההתחלה של הצמיחה, מכאן זה יצמח, מכאן זה יעלה. גם בפסוקים הגמרא אומרת בפסחים בתחילת פרק האישה שכלל ישראל נזרעו כלל ישראל כשהלכו בגלות, זה נקרא קיום של הפסוק וזרעתי הלי בארץ. כלום אדם זורע שעה אלא כדי להוציא כמה קורים, להוציא הרבה יותר. זורעים מעט כדי שיצא מזה הרבה 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 יותר ממה שאפשר להעלות על הדעת, הרבה יותר ממה ש הרבה יותר ממה שנתפס בדעת בכלל. וזרעתי עלי בארץ, כביכול בורא העולם זרע אותנו, זרע אותנו. אותה צמיחה של תעלה האמת מן הארץ, אותה צמיחה היא שייכת אך ורק, אך ורק אצל מי שיש בו דעה. בעצם הן הדברים. מי שיש בו דעה, פירושו שהוא להסתכל, להתבונן בעומקם של דברים, להתבונן במה שאנחנו רואים בעצם. אנחנו רואים את המהומה הנוראה, את אותה מלכות רום שכתוב עליה בגמרא בסוף מסכת מכות, אותו כל המונה של רומי שמנסר בחלל העולם, כל המונה של רומי שהוא אין מקום בעולם להתחבא ממנו, הוא מנסר בחלל העולם, הוא צועק אני והפסיעות, הוא צועק אני, איתי האמת, איתי האמת, איתי הכוח, איתי הטוב, איתי היפה, איתי הכוח, איתי הכל. כל מי שהולך נגדי, כך מכריז כל המונה של רון, כל מי שהולך נגדי, הוא הולך נגד השכל, נגד הדעת, נגד הדעת, נגד הטוב, נגד ההגון, נגד הראוי, נגד היפה. את זה מנסר כל המונה של רומי בעולם. והאמת, אותה אמת לאמיתה, אותה אמת שגילה בורא העולם, אותה אמת שהיא באמת האמת, ראי, כמו שהזכרנו פה כבר כמה פעמים, ראי לגברת אמת, שפחה נועמת, לא כי בניך מת ובני אחד. זה מה שקורה היום. העולם מלא את הקריאה הזאת, את הנועמת של אותה שפחה. לא כי בניך מת ובני אחד. כאן נמצא החורבן. זה החורבן בעצמו. ואותה דעת רע, הדעת הזו שמקבלת את הדברים האלה כמו שהם, הדעת שתופסת את הדברים האלה כמו שהם, הדעת הזאת היא זאת שנושאת ראש היום בעולם. ודעת אמת מושפלת עד שאול תחתיה. מושפלת, עלובה, נלעגת. את זה ראו אותם חכמים ובחו ושמעו אותם חכמים, את כל המונה של רומי שמנסר בעולם ממרחק 300 מי שמעו את זה והתחילו הם בוכים ורבי עקיבא משחק. זה כל המונה של רומי שהוא זה משפיל, משפיל כל דעת אמת. רבי עקיבא מצחק, כמו שכתוב בגמרא, מפני מה אתה מצחק? אם לעוברי רצונו כך, זאת אומרת, אם כזאת שליטה ניתנת לעוברי רצונו, זה רק משל לעושי רצונו על אחת כמה וכמה. זאת דעת עמוקה יותר, זאת דעת פנימית יותר. את הדברים אחרת בר דעת, בר דעת אמיתי, בגלל שכל המהומה הזאת, כל המהומה כל הקולות הגדולים שמנסרים בחלל העולם וכל ה... כל הטמטום שפורץ אז לברדת אמיתי, אז הוא רואה כמה הדבר הזה נגער, כמה הדבר הזה מאוס, כמה הדבר הזה הוא, כמה שזה פינופת. מראיית הדבר הזה בעצמו צריך לראות את כוחה העצום של האמת. אמת אחת תתגלה וכל הדבר הגדול הזה, הדבר הזה שמסובב את כל העולם כולו, כל זה יתאפס כנגד גילוי נקודה אחת של אמת. עת יותר שכל והדבר הזה כולו נתפס כדמיון, כשקר אחד גדול. הרי שטות זה הבל, הרי הבל גמור. לזה התכוונו בבריאת האדם. החזון של דניאל, אז הגילוי של המלכות, מלכות ישראל, מלכות של 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 הגואל, של המשיח, אז הוא נתגלה כבארו עם אנה נשמעיה כבר איניש אתה, כולם נתגלו כחיות, והמלך המשיח נתגלה כבר איניש אתה, הוא נתגלה כאדם, צורת אדם. זאת צורת האדם שצריכה להתגלות. יש ויכוח אם כן יברא האדם או לא יברא האדם, יש ויכוח, יש טענה גדולה שאומרת אל יברא. ההכרעה שכן נברא האדם זה רק כדי להוציא את אותה נקודת אמת. לזה, לזה, לזה מתכוונים, רק לזה. שם שאנחנו לא יודעים איך ייראה העץ שיצא מאותו זרע קטן, כי מהזרע אנחנו לא יודעים שום דבר, אנחנו רואים רק משהו, כלום. לעולם אי אפשר לדעת מה יצמח מהדבר הזה. אנחנו לעולם לא נוכל לדעת איזה דבר נורא, נשגב, נפלא יצמח מאותה אמת שעולה מן הארץ. אנחנו רק צריכים את ההתחלה. תעלה האמת מן הארץ, אמת מארץ תצמח. מה שיצמח מזה הלאה זה דברים שאנחנו לא יכולים לדעת אותם בכלל, זה כבר לא, זה כבר לא בידינו בכלל. כביכול בורא העולם הוא מצמיח קרן ישוע. העבודה שלנו זה להעלות את האמת מן הארץ, לתת שיתחיל לצמוח, אמת שתתחיל לצמוח, אמת קטנה שדינה כדין התחלה של צמיחה של האמת הגדולה. תעלה האמת מן הארץ, זאת העבודה שלנו. שוב, מה שבפורש כתוב, ותשלך אמת ארצה, זהו המצב של הגלות, זהו הגלות, זה החורבן, ותשלך אמת ארצה. האמת מושפלת רק מפני שנבראה בעולם דעת אחרת, והדעת הזאת היא זאת שדוחקת את רגליה של הדעת האמית, היא זאת שמשפילה אותה, היא זאת שמבזה אותה, רומסת אותה. העדה הרעה הזאת, זה החורבן בעצמו. וכל מי כל מי שאין בו דעה, כאילו נחרב בית המקדש בימה. אין, זה החורבן עצמו, החורבן הדעת הוא החורבן. להתעסק בבניין, להתעסק בהפך בבניין, זה נקרא להתעסק ביש בודע. יש בודע, מי שיש בודע, אז מובן כאילו נבנה בית המקדש בימה. יש בו דעה, מפקיע את הבתשלך אמת ארצה. להפך, כאן אותה השלחת אמת ארצה מגיעה לתכליתה, לשם כך היא הושלחה ארצה. היא הושלחה ארצה כדי שתצא, כדי שתעלה מן הארץ. אדם שמתעסק בגילוי של אותה אמת, שנשמע כל האמת כולה הושלחה ארצה, כל האמת כולה הפכה להיות זרע כדי שיצא ממנה אותה אמת שצריכה לצאת מן הארץ. מי שמתעסק באותה אמת שצריכה לצאת מן הארץ, הוא זה שהופך את הוותשלך אמת ארצה של הגלות לאמת מארץ תצמח, של ההפך מהוותשלך אמת ארצה. ותשלך אמת ארצה הוא הגלות, אמת מארץ תצמח, זאת הגאולה, זהו הבניין. ברדה מתגולל היום בעולם עושר נורא נורא שאף אחד לא מרים אותו. זאת הדעת האמיתית שהיא מתגלגלת בעולם, מושפלת, מבוזה, רמוסה עד הפעם, אף אחד לא תורח להרים אותה. והדעת הזאת היא היא האושר, היא הדעת שעליה נאמר לדבי כולבי, דק הניחה מה חסר. הדעת הזאת היום היא מתגלגלת ברחובות, רמוסה, רמוסה, מושפלת. מי שיתרח להתכופף ולהרים אותה, טיפה, מעט לנקות אותה, להתבונן בה ולראות כמה היא, כמה היא מבהיקה, כמה היא אמת, כמה היא אמיתית יותר, כמה היא נכונה יותר, כמה היא דעת יותר. כמובן שזה יהיה בר דעת אמיתי ועשיר אמיתי. דק ענית מה חסר. נוסף לזה, האדם הזה מתעסק בבניין, הוא בונה את הבית, הוא, רק הוא בונה את הבית. כל מי שמעמיק את חורבן הדעת, ממשיך את חורבן הדעת, נמצא, נמנה בין המחריבים. מי שאין בו דעה, כאילו נחרב בית המקדש בימה. רחמנא ליצלן, אנחנו יכולים עוד לתת את הדין על העובדה שאנחנו החרבנו את הבית. אנחנו אשמים בעובדה שאין בו דעה, שאין בנו דעה. ומי שיש בו דעה, אז כאילו נבנה בית המקדש בימה. מי שמתעסק בעומק, באמת בדע, באמת בדע, מי שעומד על אמיתם של דברים בדעת נכונה, עם כל המהומה של המונה של רום, עם כל הקולות שמנסרים בעולם, עם כל ההשפלות והביזויים וכל המהומה הנוראה של כל חסרי הדעת של העולם, מי שעם כל זה, למרות כל זה, ודווקא מתוך כל זה, תופס את האמת ורואה, אוחז בה, זה מה שנקרא דעת. אנחנו אומרים בתפילת עלינו, אמת מלכנו אפס וזולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום והשבות האל לבביך, כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד, על כן נקווה לך השם אלוקינו לראות מהירה ותפארת עוזך. על כן, על מה? בגלל מה? למה מתייחס אותו על כן? למה על כן אני מתייחס? למה, על מה הוא חל? על כן. אנחנו נותנים כאן איזה טעם, איזה סיבה לדבר, ועל כן נקווה לך לראות מהירה ותפארת עוזך. על איזה כן? אומר הגר"א, על כן זה בגלל האמת מלכנו, אפס זולתו. ובגלל שקיימנו וידעת היום והשבות האל לבביך, אם אנחנו יודעים, אז נקווה לך לראות מהירה ותפארת עוזך. משום שאם אנחנו יודעים באמת, אז אנחנו יש בו דעה, וכאילו נבנה בית המקדש בימה. אז ממילא, מתוך הדעת הזאת, על כן, זה ההמשך של קודם כפשוטו. קודם כתוב, אמת מלכנו אפס זולתו, וידעת היום והשבות האל לבביך, על כן נקווה לך השם אלוקינו לראות מהירה בתפארת הזה. וידעת היום והשבות האל לבביך, זאת הדעת האמיתית. אתה הוראית לדעת. מי ששר את עצמו, מי שמחבר את עצמו לדעת האמיתית הזאת, מי שמתעסק בה, מי שהיא מעניינת, מי שאליה הוא נושא את נפשו לפחות בתפילה, ומי שמתאמץ בכל כוח להבחין היום במהומה הנוראה בין אמת לשקר, בין קודש לחול, בין טמא לטהור, בין, לפי ערכנו אנחנו צריכים להוסיף, בין דעת לטמטום, שגם זה היום חוט השערה בלבד מפריד ביניהם. מי שבזה מתעסק, הוא מתעסק בבניין. ומי שממשיך במסלול של כל המונה של רומי שמנסר בחלל העולם, מצטרף אליו, או בניגון כזה או בניגון אחר, זה לא משנה באיזה ניגון, אבל בסופו של דבר כל המונה של רומי מנסר גם קרוב מאוד אלינו, כן, נגיד בלשון עדינה, קרוב מאוד מאוד אלינו. אנחנו שומעים אותו הרבה יותר מאשר כל דבר אחר. כל מי שלשם מצטרף, חלילה, אז הוא מתעסק בחורבן. נקווה, על כן נקווה לך השם אלוקים באמת לראות מהרה בתפארת עוזך. ואם אנחנו נתעסק בתעלה האמת מן הארץ, אז נראה בעינינו איך שאמת מארץ תצמח וצדק משמיים נשקף.